קהל קדוש, אחרי הפסקה קשה מנשוא, אנחנו ממשיכים בלימודנו הקדוש והמרתק בספר אורות הקודש, בחלק ב'. אנחנו נמצאים בעמוד שין עין וב, אם אני לא טועה. מה? שין עין זין, אם אני לא טועה. מה? כן, עמוד שיניין זין, אנחנו בתוך החיות העולמית, פרק למד זין, שאיפת הנצח. הווייתנו הזמנית. היא ניצוץ אחד מההוויה הנצחית של הוד נצח הנצחים. טוב, צריך להבין מה פירוש הביטוי זמני. יש הבדל בשימוש במילה הזאת בימי הרב קוק, ובימינו. בימינו המילה זמני פירושו ארעי. זה לזמן מסוים, זה זמני. בימי הרב קוק וגם בימי הביניים המילה זמני פירושה מה ששייך לעולם הזה. זה נקרא זמני. למשל הביטוי שיש אצל רבי יהודה הלוי, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. מה הוא התכוון עבדי הזמן? עבדי העולם הזה, זה הכוונה. אבל פה הרב דווקא מפנה את הביטוי זמני למשמעות שיש לזה אצלנו היום. הווייתנו הזמנית היא ניצוץ אחד מההוויה הנצחית. הנצח הוא מעל הזמן. ואפשר לומר שבעצם הזמן הוא אחת מהקטגוריות שקולטות את הנצח. המושג הזה קרוב למושגים של תורתו של עמנואל קאנט. אצל קאנט, הזמן, המקום, הם קטגוריות של ההכרה. יוצא לפי זה, שאם לא הייתי אדם, אז הייתי בעל הכרות אחרות. אולי מעבר לזמן, או בלי זמן, או עם זמן אחר. כן? כמו כן גם המרחב, המקום. כל אלה הם האופנים שבהם אני תופס את המציאות. המציאות היא מעבר לקטגוריות האלה. אבל זה לא אומר שאין ממשות. קאנט לא אמר שאנחנו חיים באשליה. אנחנו לא בבלוף. אנחנו חיים בעולם שהוא רק ניצוץ. אחת התבניות של קליטת המציאות. מובן? כן, בבקשה אדוני, דבר נא. מה זה עד הסוף? אני לא יודע. ייתכן. אבל אני לא יודע אם הרב נזקק לדיון הזה. הוא רק אומר, מה שאנחנו זה ניצוץ. האם זה רק בהכרה, האם זה רק בראש שלנו, מעבר לראש שלנו? זה אני לא יודע. זה כל כך מעניין את הרב. הרבה פעמים אנשים חושבים שקאנט דיבר על קטגוריות סובייקטיביות, אז הוא התכוון לומר שהעולם הוא אשליה. הוא לא התכוון לזה. טוב, זה לא ברקלי. כן. אני עוד לא יודע, אני רק בתחילת המשפט. בסדר? הווייתנו הזמנית היא ניצוץ אחד מההוויה הנצחית. מה זה ההוויה הנצחית? של הוד נצח הנצחים. כלומר, יש מושג שנמצא במספר ספרים, שיש ספירת נצח נצחים. כלומר, כמו שהנצח לעומת הזמני הוא הרבה יותר גדול, גם הנצח עצמו הוא התנוצצות של נצח נצחים. כמו שיש קודש, קודש קודשים. ברור? יש דבר שהוא קדוש ביחס לחול, אבל הוא חול ביחס לקודש קודשים. בסדר? למשל, ובא השמש ותהר, ואחר יאכל מן הקודשים. אומרים חז"ל, הערב שמש מתיר לאכול בתרומה ולא בקודשים. למרות שכתוב מפורש, יאכל מן הקודשים. אומרים חז"ל, לא, קודשים שכתוב בפסוק זה תרומה. זאת אומרת, ביחס לחולין, תרומה זה קודש. אבל ביחס לקורבנות, זה ודאי רק חולין. כן? כלומר, זה מושגים יחסיים. אז גם פה, יש נצח הנצחים, אז יש הוד נצח הנצחים, הוד זה הכוונה הקרנה. הקרנה חיצונית, זה נקרא הוד. לא, נצח זה שזה מעל הזמן. כי ממה שמעל הזמן, יש לך מדרגות שונות. או, זה כמו שלמשל מושג אינסוף, היום במתמטיקה, המושג האינסוף הוא מושג משתנה. כן, מספר הספרים, המספרים הטבעיים הוא, כמה מספרים טבעיים יש? אינסוף. כמה מספרים זוגיים יש? חצי מזה. חצי. חצי מאינסוף. זה גם אינסוף, אבל זה אינסוף מסוג אחר. בסדר. אפשר לדבר על אינסוף אינסופים. וכדומה. אז כך שהמושג של אינסוף, שפעם חשבו אותו למושג גבולי, אפשר גם בו להעמיק. אז יש נצח, יש נצח נצחים. ואי אפשר, כמו שיש גם בתנ"ך, לעולם ולעולם ועד. הרמב״ם טוען שיש הבדל בין שני המושגים האלה, בין לעולם לבין לעולם ועד. רבינו סעדיה גאון אומר שזה אותו הדבר. הנה, עוד פעם, זה מחלוקת. הווייתנו הזמנית היא ניצוץ אחד מהוויה הנצחית של הוד נצח הנצחים, ואי אפשר להוציא אל הפועל את אוצר הטוב הגנוז בהתוכן של חיי הזמן, אלא על פי, כלומר רק על פי, זה אלא על פי גודל התאמתו לחיי הנצחים. כלומר, אם אתה לא מבין בתוך מה אתה משולב, אתה לא מבין. למשל, אם מסתכלים על העולם שלנו כמו שהוא נראה היום, זה די מייאש. כמה מלחמות, כמה סבל, כמה רע, מידות רעות, כל זה יש, זה העולם שהקדוש ברוך הוא ברא. טוב, כי אתה מסתכל על נקודה אחת, אם תסתכל במטבעת של מיליוני שנים, אז פתאום הכל מקבל לבית אחר לגמרי. לא, יש דברים שכדי להבין אותם, כדי להשלים איתם, זקוקים למיליוני שנים. יש דברים שמספיק 1,000 שנה, לפעמים 100 שנה. למשל, יש טענה שמדינת ישראל, חלילה, זה ממש לא זה. מעשה שטן, או תראה כמה שהמצב גרוע וכו'. טוב, תסתכל, 50, תסתכל 100 שנה אחורה. תסתכל היום. אז פתאום, המבט אחר, כן? אז ברור ש... כן?
יכול להיות לדעמה מפסה של מיליון שנים?
של? מיליון שנים?
יכולה להיות...
לא, זה קשה מאוד. אני לא חושב שיש מישהו שיש לו שיקולים לאורך של מיליוני שנים. אבל הרב מסביר באורות שיש צדיקים שהנקודה המאירה בהם זה תחיית המתים. זה רחוק. יש צדיקים שהם מצפים למות המשיח. זה פחות. יש צדיקים שמצפים לחזרה בתשובה, או שהם יגמרו את השעס. אני יודע מה, כל מיני דברים כאלה. כל אחד הוא מוזן, הוא מתפרנס ממדרגה אחת. כן. אפשר גם כפי עבר. יש אדם שיציאת מצרים זה הגבול שלו. יש מי שמתחיל ממעשה בראשית. יש מי שמתחיל מעולמות מאוד גבוהים. זאת אומרת, השם מאין הוא בא. אני חושב שזה עומק המשמעות של רבי, של הקביע בן מהללאל, שאומר, דע מאין באת. כל אחד בא ממקודה אחרת. כשמצד האמת אתה בא מן העין. טוב. אז לכן, ואי אפשר להוציא לפועל את אוצר הטוב הגנוז בהתוכן של חיי הזמן רק על פי גודל התאמתו לחיי הנצחים, וזאת היא הכרה פנימית שרויה ברוח כל היקום. הוא יכול היה להגיד שזה שרוי ברוח של הצדיקים, אבל לא תמיד הצדיקים יש להם שאיפות כאלה. פעם היה אחד, ראה כתב יד, שהרב ציודה הראה למישהו, איזה תלמיד חכם, כתב יד של הרב קוק, שבו הרב אומר, על זה ידבו כל הדובים, על החוסר הנבואי. כלומר, מה הדבר ששובר את הרב קוק? זה שהוא לא נביא. אמר אותו תלמיד חכם לרב צבי יהודה, הכרתי הרבה גדולי תורה, אבל היה להם under bias, כלומר, היה להם בעיות אחרות. כלומר, זה מודד את האדם לפי השאיפות שלו. כן? הרב, השאלה המעשית שמעסיקה אותו, כן? לא שאלה דמיונית. יש אנשים שרוצים להיות נביאים, אבל זה דמיון. אצל הרב זה מעשי. ולכן זה שהוא לא מצליח, זה יצא כואב. ברור. יש אדם שהדברים, יש לו הכרות אחרות, אבל ברוח של היקום, הרוח של היקום שואף אל הנצח. בסדר? זה מה שהרב אומר כאן. זה קשור לתפיסה שיש נשמה ורוח ונפש, לא רק לפרט ולאומה, אלא ליקום כולו. וזאת היא ההכרה הפנימית שרויה ברוח כל היקום. ולכן, כן, ולא יועילו כל מלחמות רוחניות להזיזה ממקומה. רק לפנות ביותר את הדרכים לפניה, ואפילו מה שכנגדה הוא גם כן בעומק האמת בעדה. כלומר, אומר הרב, זה כל כך שורשי, כל כך בסיסי במציאות, שזה מה שמזיז את כל גלגלי העולם. כן. הוא מתכוון, מי ש... לא הבנתי. מה השאלה? כן, הוא פונה נגד התפיסה המסתפקת בקודש יומיומי. לפעמים יש אדם, תשמע, העיקר, הצלחתי לבנות לעצמי חיים טובים, יש לי מצות כשרות לפסח, יש לי בית כנסת, מניח תפילין כל יום, יש לי שבת, מקווה, בית מדרש, די, מספיק. איפה אתה חי? איפה שאיפות הנצח? ברור שזה לא בא לשלול את זה, כן? ההפך. זה הבסיס לזה. מה שנקרא ביידיש פרוסטפרומקייט. פרוסטפרומקייט הכוונה דתיות פשוטה. זה הרב, הרבה פעמים יש לו מלחמות נגד זה. הנצח הוא היסוד האיתן בכל חיים תרבותיים במלוא מובנם. השאיף, כן? כלומר, בעצם אתה רואה, לפעמים יש תרבות שלמה שקמה. והיא מחזיקה מעמד 1,000 שנה, 2,000 שנה, אבל בסוף זה נעלם. השאלה היא, מה הדבר שדחף את התנועה התרבותית הגדולה הזאת? אומר הרב, באופן פנימי, זה שאיפת הנצח. הנצח הוא היסוד האיתן לכל חיים תרבותיים במובנם. השאיפה אל הדר הנצח מנצחת את המוות. הדר זה אצל הרב, זה הקרנה עוד יותר חיצונית מן ההוד. כן? כי הוד זאת הקרנה מהותית. הדר זה היסוד האסתטי. יש הוד והדר. כן? אז השאיפה אל הדר הנצח, כלומר שהנצח יופיע בצורתו היותר חיצונית, כלומר הוא חודר, הדר חיצוני, הוא תדה הדר. מנצחת את המוות. הוא מוחה דמעה מעל כל פנים. וזה מחובר אל דוקטרינה של הרב, שהמוות ינוצח בבוא הזמן על ידי החיים. כי הרי לא ייתכן לומר שהמוות הוא היסוד העיקרי במציאות, ולכן יש הכרח שהמוות יסולק בבוא הזמן, על ידי חדירה של הנצח אל תוך המציאות. נכון. האנשים הגדולים באים למבוקשים היותר קטנים, בדרכים של גדלות. כן? כלומר, גם כשהוא מתעסק בדבר קטן, ההתעסקות שלו בקוטן היא מתוך גדלות. יש דבר שתמוע באופן שבו למדנו את הפרק הזה. והוא היעדרה של הערה רגילה. נכון? נכון. מה? יפה, יפה. אבל זה היה מבחן, לראות האם תהיה התקוממות או לא. אני פשוט רוצה להזכיר פה דבר. ואתם רואים שהמילה הנצח בתחילת הפסקה היא בגופן שונה. זה נקרא גוטמן, לא? או איך זה נקרא? מרים, כן, מרים. גופן מרים. בעוד ששאר הפסקה זה בגופן פרנקריל. והסיבה לכך היא שהפסקה הזאת לקוחה ממקום אחר בכתב היד של הרב. הרב זצ"ל כתב מחברות, מתוך המחברות האלה נלקטו האורות האלה על ידי הרב הנזיר, הוא עשה מזה ספר אורות הקודש. אז לפעמים, למשל, הפרק הקודם, שכתוב התשוקה למכור החיים, אתם אומרים, כולו לקוח מאותו מקום בכתב יד. מה שאין כן כאן, הפסקה המתחילה בהווייתנו הזמנית, לעומת הפסקה המתחילה בהנצח, זה לקוח משני מקומות שונים בכתב היד, ולכן כאן הגופן שונה כדי לסמן את זה. כן. אבל שימו לב שפה הייתה כמעט רפורמה, זאת אומרת, אני רגיל תמיד לציין את העובדה הזאת, והפעם זה לא היה. כן, מה אתה אומר? נכון, זה האסתטיקה. זיו זה השורש של כל זה. כן, עוד לפני הכל. כן. איך זה יקרה? איך המוות ינצח? אז יש כן, בעמוד שינפה. כן, שעמוד שינפה יש לו דיון על זה. כן. בסדר? כן, מה אתה אומר? המשפט האחרון הוא חלק מהפסקה. זה שהרב הנזיר שם רווח, זה לא הופך את זה ללא חלק מהפסקה. כן, כלומר, מכיוון שהנצח הוא היסוד האיתן לכל החיים התרבותיים, אז יש אנשים שבמקום לחכות שזה יקרה להם, הם עושים את זה מלכתחילה. כן? ולכן הם מסתכלים על כל דבר מתוך ההיבט הכללי. למשל, כשהם צריכו לדון בשאלת שור שנגח את הפרה והוא נמצא וברא בצדה, הם ידונו, אמנם לפי הפרטים שמובאים בש"ס ופוסקים בנושא הזה, אבל הם מודרכים על ידי השאיפה הכללית של עשיית הצדק ותיקון העולם. כן.
אפשר להגיד
אפשר לומר, כן. כלומר, כי הרי מה הורג? הפרט. הפרטיות מצמצמת את הזרימה הכללית. בסדר? כן? מה? זה בדיוק העניין. כדי שהמוות ינוצח, צריך שהנצח יחדור עד הנקודה היותר נמוכה, שזה ההדר של הנצח. נכון? הלאה. טוב. התל העליון. פרק למד חץ. יש לך בעיה עם זה? טוב. אותו הטל של תחיית אמיתיים הוא עצמו אותו הנושא שמלאכי השרת חיים ומתקיימים ממנו, חיים מתענים, חיים שנים המוות. טוב, זה מושג שמופיע גם במדרשים וגם בקבלה. יש טל של תחייה. למה לתחייה משתמשים בביטוי טל? כי הטל זה הרטיבות היותר מעודנת שיש במציאות. כלומר שזה לא כמו הגשם. זה משהו שכמעט בלתי מורגש, והוא מרענן ומחיה את העולם. כמו כן, הטל העליון, כלומר, בבוא הזמן, הקדוש ברוך הוא יביא טל של תחייה. הטל הזה, שורשו ברצון המקורי. כן? ברור? ברצון המקורי שחפץ להוות חיים לכל היש, ומשם בא הטל, לצדיקים, לעתיד לבוא, לתחיית המתים. אני לא יודע איך זה יבוא. היית שם? אני לא יודע איך זה יהיה תחיית המתים. אנחנו מציירים תחיית המתים כמעשה פתאומי וחד פעמי, בגלל המרחק האדיר שבינינו לבין התופעה. אבל בבוא הזמן, כשזה יהיה, זה מן הסתם בצורה אבולוטיבית, בדיוק כמו שהציונות, הגאולה, תמיד אמר, יבוא משיח. חשבת, הנה, אני עכשיו בתוך הגטו, בום, טרח, אני עכשיו בבית המקדש. רואים במציאות שזה לא כך. אלא זה כמו נקודה רחוקה באופק. נקודה רחוקה באופק למטיילים, זה נראה נקודה. כשהולכים ומתקדמים, פתאום רואים נוף חדש. בסדר? אז אותו הטל של, גם זה יותר מעודן, כן? גשם זה גס, זה שייך לשפע החומרי הרגיל. נתתי מטר ארציכם ואכלת. אותו הטל של תחיית המתים, הוא עצמו. אותו הנושא שמלאכי השרת חיים ומתקיימים בנו. חיים מתנים, חיים שנים המוות. הרי מלאכים, במיוחד מלאכי השרת, לא יודעים מה זה מוות. הם טוב להם בנצחיותם המתמדת, נכון? ושפע החיים הללו הולך, מה? מה השאלה? מה פירוש המילה הנושא? זה באמת שאלה מעניינת, מה פירוש נושא? לא, נושא, אני חושב שזה קשור לעובדה שהם נושאים, לשאת את כיסא הכבוד. כן? זאת אומרת, זה מה שהם צריכים לשאת אותו, כמו מסע. כן? לא ברור כל כך. כי זה שהם נושאים את הכיסא, הכיסא נושא אותם גם. זה הולך ביחד. כמו שמצאנו, הארון נושא את נושאיו וכו'. והאמת היא, זה לא כזה פשוט, כן? כי מלאכי השרת היו רוצים שהאדם יעשה את זה במקומם. יש תמיד התלבטות מי יישא את כיסא הכבוד. האם הצדיקים או המלאכים. אבל זה... אבל נגיד, הרב כאן אומר שבעצם הם שואבים מאותה הנקודה, לכן יכולים להיות החלפת משמרות בין הצדיקים למלאכים. פעמים שהמלאכים שואבים מהטל הזה, פעמים שהצדיקים שואבים מהטל הזה. הצדיקים החיים, כן. זה בלכה העניין. האבות איננה מרכבה. זאת אומרת, אז מי צריך לשאת את הכיסא? צדיקים, בחיים, בפועל. בסדר? מה שאתה רואה שבזמן שנושא המרכבה היה יעקב, אז היה צריך להשתחוות ליעקב. אחר כך נושא המרכבה הפך להיות יוסף. אז יעקב משתחווה ליוסף. זה ביטוי כזה, תעלה בידני סגיד לי. כלומר, שועל, ביום שהוא המולך, צריך להשתחוות לו. ושפע החיים הללו. יש גם מצב יותר קשה, וזה קצת לא נעים, שעשיו הוא המרכבה. יעקב משתחווה לו. כי ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. אבל זה מצב לא סימפטי. כן? עיין רמב"ן על תחילת פרשת וישלח. ושפע החיים הללו. הולכו. אולי נזכיר את זה, יש סוגיה שהמהר"ל מבאר אותה בפירושו, בדרשתו לשבת תשובה, על פרשת האזינו, שמשה אמר את שם השם רק אחרי 21 מילים. הן האזינו, השמיים, ודבר, ותשמע, הארץ, אמרה, פי, יערוף, כמטר, לקחי, תיזל, קטל, אמרתי, כסעירים, עלה, דשא, וחרביבים, עלה, עשב, כי, שם, השם אקרא, י' כ' ו' כ'. אז לקח לו 21 מילים כדי להגיד שם השם. אז למה הוא חיכה 21 מילים? אומרים חז"ל, כי הוא אמר, די לי שיהיה כאחד משבעה ממלאכי השרת. מה קרה למלאכי השרת? הם מזכירים שם השם אחרי 3 מילים. קדוש, 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 השם. אז הם מחכים 3 מילים, ואז רק אומרים הוויה. אז משה אמר, אני שביעית ממלאכי השרת, אז 7 כפול 3, 21. מסביר המהר"ל מפראג, מלאכי השרת, יש הפרש בינם לבין הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא היה, הווה ויהיה, והם קיימים כל ימי עולם, אבל לא מעבר לזה. לכן, הם מזכירים שם השם אחרי 3 מדרגות של הבדל בינם לבין הבורא. האדם, הוא לא יכול לחיות יותר 1,000 שנה. שנאמר, ביום אכולך ממנו מות תמות. כמה זה יום? 1,000 שנה. יוצא שאדם צריך למות בתוך 1,000 שנה. שזה 1 מ-7, מ-7,000 שנה. אני לא יודע, אבל זה בתוך... משה חי בזמן שהאדם מת. לכן אומר משה, אני 1 מ-7 בתוך 7,000 שנה. לכן הוא מזכיר אחרי 21 מילים. למה זה חשוב? זה חשוב, כי אנחנו רואים שהמדרש משווה בין משה למלאכי השרת. אז יש שאלה, מה היחס? כמה? אחד לשבעה או משהו אחר? אבל זה סימן שזה אותה יניקה. מלאכי השרת והאדם יונקים מאותו טל. בסדר? ולכן גם למלאכי השרת יש שמות. יש להם שמות למלאכי השרת. שמתם לב לזה? כן? רפאל, גבריאל. כן? מאיפה זה בא השמות האלה? שמות יש לאדם. בקיבוצים פעם היו נותנים שמות לפרות. כן? אבל זה היה יותר משחק. כן? אבל למלאכים נותנים שמות. אז סימן שיש משהו במלאך שהוא מעין האדם. או באדם שהוא מעין המלאך. לא. האדם לא יודע את שמות המלאכים. אז זה מה ש... יעקב שאל את המלאך, מה השם שלו. כן. כן, מקבלים את חיותם. ושפע החיים הללו, הולכו, ופועל את פעולתו, עובדו את עבודתו התדירית, להביא את העולם לידי מעמדו. ואין לך כל הטבה ויערה שבעולם, מקטנה ועד גדולה, מחיצונה עד פנימית, שאינה עשויה דרגה של סולם לאושר החותם העליון של תחיית המתים של ניצחון הטוב המוחלט. בעצם הכל מכוון לאיזושהי מטרה. מהי המטרה? המטרה הגדולה של תחיית המתים. למה תחיית המתים זה מטרה כל כך גדולה? אם מסתכלים על תחיית המתים בצורה, הייתי אומר, המונית, זה עוד נס בין הניסים. כן? פתאום אתה הולך לבית הקברות, אתה רואה שכל המצבות מתחילות לזוז, אנשים יוצאים. אבל יש בעיה בתפיסה הזאת. כי התפיסה הזאת מדברת על עולם שנשאר אותו עולם. רק שמישהו שהיה מת עכשיו חי. לעומת זה, המושג האמיתי של תחיית המתים כולל בתוכו את השתנות המציאות בכללה. כל ההוויה כולה מזדככת ומתעלה, ממילא גם המתים חיים. מובן? וזה מה שגורם לקושי אצל אנשים בעלי השכלה וחוכמה לקבל את האמונה בתחיית המתים. כי היא מצטיירת לפניהם בצורה ילדותית. בסדר? אבל אומר הרב, אם אתה חושב בגדול, בעומק העומקים, תחיית המתים היא הכרחית. לא ייתכן שהמוות יהיה חזק מן החיים. לכן חייב להיות שהמוות ינוצח בבוא הזמן. איך? אנחנו לא יודעים. כי אנחנו מעולם לא חווינו מה זה חיים בלי מוות. אז כך שכמעט המושג הזה לא מובן לנו. כן. אני לא שולל שום דבר, מי אני שישלול? הקדוש ברוך הוא יעשה מה בראש שלו. ברור? פעם היה תלמיד חכם אחד שנתן שיעור, ואמר שזה לא יכול להיות שמשיח יבוא פתאום. אמר הרב צבי יהודה קוק לאותו תלמיד חכם, מה תעשה עם הפסוק, פתאום יבוא אליך לא האדון אשר אתם מבקשים? אז יש אופציה כזאת. כלומר, אתה לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא אם לעשות ככה או לעשות ככה. אמר אותו תלמיד חכם, אם טעיתי טעות כזאת, סימן שאינני ראוי ללמד. אמר לו הרב צבי יהודה, זאת הטעות השנייה שלך. כן. טוב. כן. אפשר להגיד. טוב, אתה יכול להגיד גם, מיכל, זה הרתיעה מן המושג נס, מן הנס. עכשיו, הרתיעה מן הנס... כן, המהר"ל מדבר על זה שהנס נראה כמו קפריזה. יש סדר טבעי, פתאום טיפ, יוצא מזה. אז יש לאנשים רציונליים רתיעה מזה. אומר המהר"ל, הם צודקים. כי באמת יש סדר לניסים. כלומר, גם הנס הוא לא איזושהי קפריזה אלוהית. יש היגיון לנס. רק צריך ללמוד מהו. בשביל זה הוא כתב ספר גבורות השם. מה זה הטוב המוחלט? זה לעומת הטוב היחסי. בוודאי. יש טוב, נגיד מתחיל עם טוב יחסי. לאכול שוקולד זה טוב או זה רע? זה טוב יחסי. בסדר? מה זה טוב מוחלט? שאין בו ההתלבטות הזאת. זה הטוב האבסולוטי. טוב. טוב, מהשוקולד מגיעים למטאפיזיקה. לא סתם. לא. בעולם הזה טוב מוחלט? לא, לא ראיתי. לא, זה באמת, העולם הזה כל כולו טוב ורע. מעורבבים, זה בזה. זה מה שנקרא דעת טוב ורע. כן, מסביר הנפש החיים שהטוב והרע מעורבבים. דעת. תערובת. טוב, אז איפה היינו? ואין לך כל הטבה והערה שבעולם, מקטנה ועד גדולה. מחיצונה עד פנימית. מה זה קטנה? דרך ארץ. כן? דרך ארץ זה הערה קטנה, היא חשובה. שאינה עשויה דרגה, כלומר שאיננה משמשת כדרגה של סולם, לאושר החותם העליון של תחיית המתים של ניצחון הטוב המוחלט. לא רק במובן החברותי לבד בצמצומו, תגיד טוב לחברה האנושית. הרב אומר, לא, יש טוב הרבה יותר גדול מהטוב של החברה האנושית. כי במובן הכללי של כל העולמים, הוא האומן הפרטי של כל בריאה מגדולה ועד קטנה. כן? האינטואיציה הזאת של הטוב הכללי גם מעבר לחיי האדם, זאת אינטואיציה שמצויה בצורה בוסרית וקטנטנה אצל התנועות הירוקות. כן? הירוקים, מה שנקרא, בעלי האיכות הסביבה. אז יש שמה אסכולות שונות. יש אסכולה שאומרת, צריך לדאוג לאיכות הסביבה, כי אם אנחנו לא נדאג, בסוף אנחנו נמות. זו טענה תועלתנית. היא אמיתית, נכון? אם אתה שופך שפחים של תעשייה לתוך הנחלים, לא יהיה לנו מה לשתות, אנחנו יכולים בכל מיני מחלות, אז צריך לדאוג לאיכות הסביבה. וזה מה שבדרך כלל נמכר לציבור, בצדק, במידה רבה. אבל יש גם השקפת עולם פנימית יותר, מה שנקרא באנגלית Deep Ecology, כלומר האקולוגיה העמוקה, שטוענת שבעצם האדם הוא לא חשוב. האדם הוא חלק ממכונת החיים הגדולה, והוא כקינה על פני הראש של ההוויה, וצריך להשתחרר מכינים לפעמים. ולכן מה שחשוב זה המשך החיים, גם אם האדם יצטרך לשלם במחיר של היעלמות המין האנושי. בתפיסות האלה יש הרבה אכזריות, ולפעמים גם שלילה של ערכים מוסריים או של המשטר הדמוקרטי וכדומה. אז לכן שלום, אבל עם כל הפלצות שיש בתפיסות של הירוקים המעמיקים, אבל יש שם אינטואיציה, שהתיקון הוא לא רק תיקון דרך האדם, אלא של כל ההוויה כולה. כן. אז זה מה שהוא אומר כאן, ניצחון הטוב המוחלט, לא רק במובן החברותי, לבד, בצמצומו. כאן הרב גם, כשמדבר על חברותי, תמיד יש לו בראש המהפכה הסוציאליסטית. לא יודעת, יש אצל הרב קודים. כשהרב אומר, החברותיות, הוא מתכוון לסוציאליזם. כן. כי אם במובן הכללי של כל העולמים, במובן הפרטי של כל בריאה, מגדולה ועד קטנה, כולל תולעים. אמר רבי מנשה מאיליה, תלמיד של הגאון בווילנה, שהוא חש צער כל זמן שיש תולעת בעולם שדרכה מעוקבת מפני אבן החוסמת את דרכה. רבי מנשה מאיליה, זה תפיסה כזאת. כל בריאה, הכל צריך לבוא לידי תיקון. זו שאלה ששאלו גם הקדמונים, האם יש פיצוי לבעלי חיים על הסבל שהם סובלים. שוחטים פרות. אז מה, הסבל הזה יישאר ללא גמול? היא סובלת הפרה. מה? יש גן עדן לפרות? זהו, זה רב סעדיה גאון. רב סעדיה גאון, מה? הוא לא בדיוק אמר גן עדן, אבל מן הסתם, יש צורת גמול. הקדוש ברוך הוא, הרי אנחנו לא צריכים לחשוב במקומו. הוא בוודאי לא ייתן לסבל להישאר ללא פיצוי. אז יש הדרכים שזה. תראו. מישהו שהלך לי, שהוא ראה ביוטיוב, כיצד אריה אוכל פיל, פיל קטן, תינוק של פילים, חי. הוא אומר, איך אפשר? איך הקדוש ברוך הוא נותן לדבר כזה להיות? כן? אז זה חוזר באמת לשאלות הגדולות האלה של רב סדר גאון. זה לא דבר קטן, לא צריך לזלזל ברגישות הזאת. כן. אינני יודע. מי אמר? מי אמר שהסבל ופיצוי הסבל הוא פונקציה של הבחירה? למה? לא, וגם אם אין בחירה חופשית, מה זה קשור? ואותו הטל העליון. עכשיו אנחנו חוזרים לטל, כן? רואים שהרב כאן מקדיש תשומת לב מיוחדת לטל, לא רק בגלל שזה מובא במדרשים, אלא בגלל שזה מובא באידרה. באידרה. באידרה, החלקים הפנימיים של הזוהר, ששם עוסקים הרבה בטל העליון שעתיד להחיות את המתים. כן, מה אתה אומר? יכול להיות. אינני יודע, יכול להיות. יכול להיות שהנזיר עשה בכוונה. יש כל מיני רעי, לא באמת, רואים גם סידור הפרקים, כמות הפרקים, יש איזה מחשבה מאחורי הדברים האלה. טוב, ואותו הטל העליון, שסיגיו ומותרותיו, הם הנותנים כוח לכל מרץ החיים. עיקרו ופנימיותו, הוא הגנוז בתורה. כלומר, יש חיצוניות הטל, יש פנימיות הטל, ויש סיגי הטל. זה כמו שבחיים, יש לאדם גוף, נגיד בתחום הגוף. יש לו איברים פנימיים, יש לו איברים חיצוניים, ויש לו גם ציפורניים שצריך לזרוק. יש לו גם זיעה והפרשות. אז יש בתוך האדם מדרגות מדרגות. יש איפה שהחיים בכל תוקפם, ויש החיים בסיגיהם. כן? אז גם הטל העליון, גם לו יש סיגים. אבל הסיגים הם לא רק מזיקים. הסיגים הם מפעילים את החיים. הרשעים למשל, הם דווקא מעוניינים בדברים לטווח קצר. הם רוצים הנאות. הם רוצים כסף. הם רוצים כבוד. הם רוצים שלטון. הרשעים. זה מה שמעניין אותם. וזה מה שמניע את גלגלי החיים. כן? בלי זה החיים לא היו מתקדמים. אז יש צד כזה. כן? ואותו הטל העליון שסיגיו ומותרותיו הם הנותנים כוח לכל מרץ החיים. עיקרו ופנימיותו של הטל הזה הוא הגנוז בתורה. והתורה בהתגלמותה גם בהסתעפות ההפתעה יותר חיצונה ומפוצלת לכל ערכי החיים והדמיונות המתוארים היא התגלמות עצמית של אותו הטל העליון שמחיה את המתים. ברור? זאת אומרת, תורה היא המעטפת החיצונה של הטל העליון. ויש בתורה מעטפות מעטפות של התפצלויות. ויש מעטפות חיצוניות ביותר שזה סיגי הטל, שזה גורמי המרץ של החיים בעולם. אבל הכל מתחיל מהטל העליון. ולכן אומרת הגמרא בכתובות, וכל המשתמש בטל תורה, טל תורה מחייהו. כי טל אורות טליך, וארץ רפאים תפיל. לא, תלמד פשוט. אתה לומד תורה, תשתמש לה בטל תורה. פשוט מאוד. זה הסוגיה במסכת כתובות, שמה, בין רבי יוחנן לריש לקיש. האם עמי הארצות יש להם, הם קמים לתחיית המתים או לא? אחד אומר שמה, לא, לא יקום. כך אמר רבי יוחנן. מי שלא משתמש בטל תורה, אין טל תורה מחייהו. כלומר, אין טל תחייה מחייהו. שנאמר, כי טל אורות עליך והארץ רפאים תפיל. אז מי שלא לומד תורה, אין לו תחיית המתים. הרבה זמן לא אמרת את זה. עכשיו, ריש לקיש, אז ריש לקיש ענה לו, לא, מצאתי להם תקנה שנאמר, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. זאת אומרת שכל המשיב איתו לתלמיד חכם, ועושה פרקמטיה לתלמיד חכם, והמענה לתלמיד חכם מנכסיו, אז גם הוא דבק. זאת אומרת שיש דרכים של מעגלים מעגלים של שייכות, וזה מחיה את העולם כולו. יוצא לפי זה, שבספיק שיהיה אדם אחד בעולם, שהוא באמת משתמש בתל תורה, כיוון שכל העולם כולו מקיימו, אז לכל העולם כולו יש זכות דרכו. זה הבסיס של התל העליון. כלומר, בעצם מה שהרב כאן מדבר, על התל בתור שורש גלגלי החיים. והכל מכוון אל אותה המטרה של תחיית המתים. עד כאן להיום. שלום.